עכשיו ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גריסאו.
ערב טוב, שבוע טוב, לג בעומר, מבורך. אנחנו כאן ב-103, תחשבו טוב, מדי יום ראשון, במיוחד בתקופה הזו, שעה תמימה שאותה אנחנו מקדישים לנסות לראות את הטוב גם בתוך המצב שבו אנחנו נמצאים, לתת במה למי שמסוגלים לסייע לנו לראות את הטוב ולהתמודד עם החרדות ועם מה שאנחנו חווים. תמיד תמיד לשים זרקור על עשייה מרהיבה של החברה הישראלית למען האחר, וכמידי שבוע המתחתנו מלאה, ואנחנו לא נתחיל את השעה הזו לפני שנגיד תודה למי שמאפשרים את השעה הזו. עורך ומפיק אותנו אסף נבו, אחראים על השידור רן לודין שיושב כאן לצידי ואיציק אהרון, ועורך הדיגיטל שלנו דוד זבולוני. והיום 33 יום לעומר, אנחנו מציינים את לג בעומר, אז אנחנו מבקשים לפתוח את השעה הזו עם מי שמסוגל להרבות בנו דעת ולהרחיב את ליבנו על החג. ואנחנו מבקשים לדבר עם פרופסור ג'פרי וולף מהמחלקה לתלמוד באוניברסיטת בר אילן. ערב טוב לך.
ערב טוב לך.
ותודה רבה שאתה איתנו.
אני חייב לומר שחיממת לי את הלב כשדיברת על המטרות של התוכנית.
אז את זה אנחנו משתדלים מאוד כל שבוע לעשות ובאהבה גדולה. אז לג בעומר, אולי נתחיל קצת עם ההיסטוריה של החג הזה, איך הוא נולד ומה הקשר בין נסיבות הולדתו לאופן שבו אנחנו מציינים אותו היום.
אז ככה, צריך לפתוח בעובדה שהחג כמעט כולו הוא יצירה של העם, לא של רבנים ולא של משהו טכני. זאת אומרת, יש דבר שקוראים לו ספירת העומר, התורה מצווה על היהודי לספור מהיום השני של פסח 50 יום, וככה נקבע התאריך של חג השבועות. מכיוון שחג השבועות הוא חג מתן תורה, אז יש חיבור מובנה בין יציאת מצרים לבין, כן. לבין מתן תורה. אבל מה? ככה זה היה עד מרד בר כוכבא. מרד בר כוכבא פרץ בשנת 1132 לספירה בעקבות גזירות דת שהוציא הקיסר אדריאנוס. לא ברור אם זה היה במכוון או לא במכוון, אבל נגד ברית המילה וגזירה שביקשה להפוך את ירושלים מעיר יהודית לעיר פגנית להפליא, בין היתר חיסב את השם של העיר לאיליה קפיטולינה, זאת אומרת השם שהעיר מעטה הייתה נקראת על שמו, שם המשפחה של אדריאנוס איליוס, וגם על שם יופיטר קפיטולינוס. הצמד הזה, שתי הגזרות האלו קוממו את העיר, מכיוון שהגזרה נגד ברית מילה לא הייתה בעולם מאז ימי אנטיוכוס, אז הם מרדו. המרד הצליח בשלב הראשון ודוקה באכזריות רבה, כשאדריאנוס הוסיף גזרה על גזרה נגד היהדות, והרבה יהודים קידשו שם שמיים וכו', והיה חורבן אפילו יותר חמור מחורבן, מתקופת חורבן הבית. מה שמעניין מבחינה זו, שההלם שהוקו בו היהודים, לא מצא ביטוי במעשי חכמים. להפך, יש שתיקה מאוד מאוד גדולה, אבל מלמטה צמחו בעצם סדרה של מנהגים כדי להנציח את האבילות, את שבר שפקע את העם אז, שלא להתחתן בין פסח, בין פסח לבין שבועות.
זאת אומרת, אתה אומר שהכל התחיל מדיני אבלות על על הטבח הגדול שנעשה ביהודים על מנת לדכא את המרד?
נכון, וזה די מקביל לעובדה שכי הם רצו לבטא את עצמם וסיגלו לעצמם את הימנעות מחתונות כאות אבל, כי אין דבר יותר כן. חיובי ומשמח ואופטימי מאשר להתחתן. אמרו, אוקיי, בתקופה הזאת אנחנו נזכר בשבר. וככה כנראה התקיים עד המאה ה-12. המאה ה-12 בספרד.
כן. כן.
פתאום, במאה ה-12, התפשטה מסורת, או התגלתה מסורת, שכנראה הייתה ידועה במקומות מסוימים, אבל לא בכל העולם, שצריך להפסיק את האבילות ביום ה-33 לעומר. למה? כי התלמוד מספר ש... בפסח לשבועות מתו במגיפה 24 אלף תלמידי רבי עקיבא, ובל"ג בעומר הפסיקו למות. מה זה? מה קרה שם? אז קודם כל, מי שמכיר קצת את תולדות עם ישראל, אולי מהבגרויות, אני לא יודע, יודע שרבי עקיבא היה בעצם האידיאולוג הגדול של מרד בר כוכבא. הוא זה שהיה תעמולתן, במובן החיובי, זאת אומרת, הוא זה שעודד את העם, הוא היה דניאל הגר של הימים
האלה.
אם רוצים. אז בכל מקרה, אז הוא, אז לכן כל מי שבאמת מצטרף למאבק של בר כוכבא, היה בסופו של דבר תלמיד של רבי עקיבא, וברור שב-135, התחילה המפלה הגדולה כשהכוחות הממש הכי טובים של רומא פרשו לארץ, ובתקופה הזאת מתו תלמידי רבי עקיבא והפסיקו למות ב-33 לעומר לפי החישוב המקובל.
כן.
לכן ככה ל"ג בעומר הפך להיות יום חג, בגלל שנכנסה פה קצת אופטימיות תוך כל הרגשת השבר. וככה נולד ל"ג בעומר.
ואם הייתי שואלת אותך, היות וזמננו, זה מרתק, אבל זמננו פשוט קצר, אז אם הייתי מבקשת אותך, מתוך כל הידיעה הזו של ההיסטוריה של החג הזה, הייתי מבקשת אותך לכנס לכמה משפטים. מה הם המסרים הערכיים שאנחנו יכולים ללמוד מההשתלשלות של הדברים? מה היית אומר?
אוקיי, אז הייתי אומר שהמטרה הבסיסית, ומשם באים כל המנהגים הקשורים לך, כמו הדלקת מדורות, כמו אפילו התספורת הראשונה של הילד, כמו העובדה שחגגו את סוף המגיפה במרכאות, שהיהודי שאף ככל שניתן לצקת תקווה ותוכן חיובי.
וואו.
הרי אם מתחילים להתחתן מחדש בתוך התקופה הזאת, אבל אמרו, אוקיי, יש פסק זמן, מתחתנים, בונים, כמו שאחרי השואה היה גל, נחשול של חתונות במחנות העקורים, למה? כי צריך להתחתן ולהביא ילדים ולהתחיל מחדש. אז זה בדיוק המסר של זה, ולהדליק אור, מה יותר סמלי מאשר להדליק מדורה בתוך החושך. ולהסתער על, והאמת היא שגם היה מנהג לא רק לעלות למירון, אלא גם לעלות לשמעון הצדיק, גם לשמואל הנביא, זאת אומרת להתחבר לשורשים, לחדש את הקשר לארץ. אז כל הדברים האלה יצקו לתוך ל"ג בעומר, אז מתוך השבר של בר כוכבא נולד, בעצם נולדה ציפייה לגאולה, וצריך להוסיף שלכן הציונות דווקא ראתה בל"ג בעומר
חג,
סוג של מבשר וחג במיוחד, בגלל שמתנערים איך אמר ז'בוטינסקי, מגובה ריקבון.
כן, יפה. פרופסור ג'פרי וולף, המחלקה לתלמוד באוניברסיטת בר אילן, תודה רבה ששפכת אור גדול, ובסוף גם השארת ניצנים של תקווה לתוך החג הזה שאנחנו מציינים היום, ושיהיה שבוע מבורך.
תודה לך, ושנדע הרבה יותר, חגים הרבה יותר טובים ושמחים.
אמן ואמן. תודה רבה. ביי. ועכשיו אנחנו עם תת אלוף במילואים דורון גביש, על יוזמה של הקמת קמפיין עוצרים את השיח המפלג. ערב טוב לך דורון, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב יהודית, ותודה שהזמנת אותי.
אז אולי נתחיל באיך נולדה היוזמה הזו.
אז האמת היוזמה הזאת נולדה מקבוצה של מכרים, חברים, שעלינו לשיחת זום, ממש שחה, לפני כמה חודשים, לא הרבה, בין השאר יש שם חברים אישיים, חברים של צד שלישי, אנשים כמו שלי לנדסמן שהייתה מלכנית מייקרוסופט, אסף גרינפלד מ-Headstart, אלי פלאי שהוא יש לו קבוצת תקשורת בעולם החרדי, זיו ולול, איתן יוחננוב, אושרת קמחזי, חזון חזון, מערת הברוך, חנה רדו. אני מזכיר את כל השמות כי זו קבוצה של אנשים שככה מייצגת את כל עם ישראל ועל גווניו השונים, אגב במקרה, ואכפת להם. והשורה התחתונה זה ששוחחנו וחשבנו בינינו מה אנחנו יכולים לעשות. בעת הזאת, אומנם כל אחד פועל גם כך, אבל הרגשנו שאנחנו צריכים לעשות משהו בעת המורכבת הזאת.
ואם אתה יכול, כן, ואם אתה יכול בבקשה לתאר איזו פעילויות קונקרטיות, כי אין ספק שהמטרה היא מטרה נשגבה, נכונה, ואם היינו יכולים לבחון לב וכליות של מרבית החברה הישראלית, אז נדמה לי שזו המיית הלב. ועכשיו, אם אתה יכול להגיד איך אתם בוחרים לפצח את זה.
אז תראי, אז קודם כל, הגדרנו ככה איזה ארבע, נקרא להם עקרונות על. הדבר הראשון שאמרנו, זה שאנחנו, יש הרבה מאוד דיבור על אחדות, זה כמובן הרבה בעד העניין הזה של אחדות, אבל אנחנו בחרנו להדגיש דווקא את העובדה שאנחנו ביחד. זאת אנחנו ביחד פה בתוך האירוע הכל כך מורכב הזה, דתיים, חילונים, ימין, שמאל, לא משנה מה, ואם אנחנו ביחד, אז הבסיס של להיות ביחד, כמו בזוגיות, כמו בקהילה, כמו במשפחה, זה שנהיה מסוגלים לדבר האחד עם השני. אז זה הדבר הראשון, ולכן התמקדנו בעניין הזה של השיח. ואגב, זה לא רק מה לא, אלא זה גם מה כן, תכף אני אגיד על זה מילה. הדבר השני שאמרנו, אנחנו לא פוליטיים. אין בינינו אנשים פוליטיים, אנחנו לא מתעסקים עם פוליטיקה, אנחנו לא רוצים להיות מחוברים, אלא באמת אנשים שבאים מהעם. הדבר השלישי שאמרנו, התלבטנו מאוד באשר לצבעים אפילו של הקמפיין, ומה אנחנו רוצים להוציא החוצה, יש הרבה מאוד צבעים של קמפיינים במהלך החודשים האחרונים של כחול לבן וכו', ואנחנו דווקא הרגשנו שאנחנו רוצים ללכת לקמפיין שהוא גם אומר, חבר'ה, אני צריך ממש ממש להיזהר מהמצב שאנחנו נמצאים בו, צריך לעצור אותו, ובחרנו ללכת לצבעי ממש עזרה בטבע, שזה שחור וצהוב, ממש כדי להדגיש את הדבר הזה. והדבר האחרון שאמרנו בעקרונות, זה אמרנו אנחנו חייבים המון שיתופי פעולה, כי לבד אנחנו אמנם קבוצה של אנשים עם יכולות נטוורקיות כאלה ואחרות.
ברור, אז לאורם של העקרונות המאוד נכונים האלה, מהם הפעולות שננקטות?
נהדר. אז בעצם אמרנו שאנחנו עושים כמה דברים. אחד, אנחנו רוצים להיות מאוד נוכחים בסושיאל. אם זה בפייסבוק, ואם זה באינסטגרם, ואם זה בכלל בעולם הזה, שהוא עולם היום מאוד משמעותי. גם אנחנו יודעים שהרבה מאוד מהשיח הזה מתקיים בעולם הזה. יש לנו אתר אינסטגרם, שהוא ממש, הוא אגב דידקטי, כי אני אגיד עוד מילה. אנחנו גם, כמו שאמרתי לפני כן בהתחלה, אנחנו לא רק רוצים להגיד מה לא, אלא אנחנו רוצים להגיד גם מה כן. אז למשל, באתר האינסטגרם שלנו, כשנכנסים פנימה, אגב כדי להיכנס אליו זה סטופ פילוג באנגלית, או רושמים עוצרים את השיח המפלג בגוגל ומגיעים אליו, אבל יש בו סרטונים שמסבירים מה כן, איך אנחנו כן יכולים להתמודד עם סיטואציה שהיא סיטואציה מפלגת, מה כן אפשר לעשות.
אתה יכול...
גם בסרטונים וגם בפוסטים, הרבה מאוד פוסטים שאנשים יכולים ממש להזדהות איתם.
אתה יכול, היות והזמן שלנו הוא דוחק בנו, אז אתה יכול לתת לנו קצת מושג על אילו תגובות אתם מקבלים כדי שאפשר יהיה ללמוד מהתהודה הזו, מהפוטנציאל?
כן, אני יכול, אבל אני ברשותך בכל זאת...
בבקשה.
חצי דקה אספר שמעבר לסושיאל אנחנו נמצאים גם בשלטי חוצות, אבל הדבר הכי משמעותי שקרה בקמפיין הזה, שראשי ערים התחברו אליו. יש 18 ערים כבר בישראל.
יפה.
האחרונות זה ירושלים ומודיעין ותל אביב ואילת, ובעצם הקמפיין הזה מדבר את מה שהם מדברים ראשי ערים, שהם לא בהכרח מגיעים מהמקום הפוליטי, אלא מעניין אותם כל תושבי העיר, ולכן מעבר לעניין הזה של להיות נוכחים, אנחנו ממש עושים פעילות סדנאית בתוך הערים, ממש פעילות שפוגשים אותם גם אזרחים ותיקים וגם צעירים וגם תנועות נוער וגם ארגונים נוספים שאנחנו חברים בהם, ויש המון המון שיתופי פעולה עם הצופים ועם השומר החדש ועם בני עקיבא ועם עמותת נפגשים ודרך שירה בנקי וגשר, שמאוד מאוד נוכחים בתוך הקמפיין הזה. והרעיון הוא, מצד אחד, כמו שאמרתי, אנחנו אומרים הלא, אבל אנחנו הרבה אומרים כן, עם הרבה מאוד פעילות בשטח. התגובות, צריך להגיד, הן מאוד טובות. זאת אומרת, ממש ניכר שאנשים מתחברים. אני יכול לספר לך שממש לאחרונה, שבוע שעבר, הייתי במוזיאון בירושלים, שמתעסק בעניין הזה, והיה שם שיח עם כן. 120 סטודנטים שבדיוק דיברנו על העניין הזה, ואנשים מאוד התחברו, מאוד התחברו לפוסטים, מאוד התחברו למסר, ומאוד התחברו, יש רצון, אני ממש מרגיש, כמו שאמרת בתחילת הדברים שלך, יש ממש כמיהה לחיבור, להיות ביחד, וגם להגיד מה כן, ולא רק מה לא.
מצוין.
מתאפשר.
אז קודם כל, תודה רבה על כל הדברים הללו, ולסיכום של הדברים, אם מי ששומע אותנו רוצה לממש ולהצטרף לתוך הקמפיין הזה והמאמץ הזה, מה הוא צריך לעשות?
אז הוא צריך לעשות דבר פשוט. אחד, פשוט לרשום בגוגל, עוצרים את השיח המפלג, והוא יקבל הרבה מאוד דיסקורים. אני אמליץ לו להיכנס לתוך דף האינסטגרם שלנו, ובתוך האינסטגרם, שכמו שאמרתי, זה באנגלית סטופ פילוג, ממש אפשר להתרשם, ואנחנו מאוד נשמח שהמאזינים ייכנסו פנימה, יעקבו, וכל אחד מהם יהיה סוג של שגריר של המסר הזה, וישתף, וככל שיהיה לנו יותר אנשים שזה יהיה הכיוון שהם רוצים לקחת בו את השיח בחברה שלנו, אנחנו נשמח מאוד.
תודה רבה, תת אלוף במילואים דורון גביש, מיוזמי קמפיין עוצרים את השיח המפלג. תודה ששיתפת אותנו ושיהיה בהצלחה רבה. תודה ושבוע תודה. מבורך. ועכשיו אנחנו עם דוקטור קרן בן יצחק, מומחית במדעי המוח ופסיכותרפיסטית. ערב טוב לך, קרן.
ערב טוב, יהודית. תודה שהזמנתם אותי.
ותודה רבה שאת איתנו. עדת, כמי שעוסקת לא מעט בפסיכולוגיה, בחשיבה חיובית, בלדעת את נפש האדם, אז נדמה לי שמאז השבעה באוקטובר, כל תחומי הידע האלה זה על סטרואידים.
כן.
ועל זה בדיוק אנחנו נשמח מאוד לדבר איתך. אז אולי נתחיל... אם יש לך קווים לדמותה של התקופה הזו מנקודת המבט המיוחדת שלך.
כן. אני יכולה להגיד לך שגם אני, גם כפסיכותרפיסטית וגם כמי שטיפלה בכמה וכמה ניצולים מהטבח הנוראי שהתרחש בשבעה באוקטובר, גם אני חוויתי ועדיין חווה סטרס בעצימות מאוד גבוהה, לא ישנתי כמה לילות טובים ו... גם חוויתי ממש התקף חרדה, אחד לפחות שאני יכולה להצביע עליו כעל התקף. אני חושבת שהידיעה שיש לנו לגבי העובדה שהעתיד הוא בלתי נשלט, הוא לא ודאי, ואנחנו עלולים למצוא את עצמנו חסרי אונים בתוכו, התממשה. ואין מוחשית ממנה לנגד עינינו בתקופה הזו. אנחנו תמיד יודעים את זה, אנחנו יודעים את זה מגילאים מאוד צעירים, כי המוח שלנו מעניק לנו תודעה מאוד משוכללת, ואיתה הידע שאנחנו זמניים. אנחנו כנראה הייצור היחידי שמודע לזמניותו, וגם לגבי באמת העובדה שאין לנו בהכרח שליטה, ודאות או מסוגלות, אבל יש הבדל בין לדעת את זה לבין לחוות את זה. ובאיזשהו אופן זה נוגד ממש את הכוחות הפנימיים שאמונים על היצר ההישרדותי שלנו. זה מציף, זה מבלבל, זה סודק את הקרקע ממש מתחת לרגלינו, והחדשות הטובות שיש מה לעשות עם זה.
אוקיי. זוהי בדיוק הסיבה שאנחנו מדברים איתך, כי קורבנות זו לא תוכנית עבודה, ובאמת שאלת השאלות, אבל לפני שאנחנו ניגש לאיך מתמודדים, שזה באמת לב השיחה איתך, האם את יכולה להסביר קצת תקופה כזו? אם את יכולה לתאר מה היא באמת עושה למוח שלנו, לתודעה כן. שלנו, כאילו איך זה נראה?
כן, אז אני אומר כך, כמו הרבה מאוד בעלי חיים, הרבה יונקים, אנחנו קודם כל מתוכנתים כדי לחשוף ולאתר סכנות. פעם כשגרנו במערות והסכנות היו בכל מקום, החל מחיות טרף, החץ וקשת של השבט השכן ופגעי מזג אוויר, אז הסכנות היו הרבה יותר קונקרטיות, וקודם כל אנחנו נדרשים לתת את כל המשאבים ותשומת הלב אליהן. היום, ואני כרגע מדברת גם עוד לפני השבעה באוקטובר, אנחנו חיים בעולם עדיין שיש בו יותר מדי אלימות, כל אלימות היא מיותרת, אבל הוא הרבה יותר סטרילי. אז אנחנו יכולים לפתח אומנות, ואנחנו יכולים לפתח טכנולוגיות, והמוח יכול להשקיע די בקלות ביום-יום את המשאבים שלו, בכתיבה ובעבודה ובתכנות ובכל דבר שעולה על דעתנו. אבל ברגע שמתרחש אירוע...
אז בעצם מה שאת אומרת זה שבכל התקופה המודרנית, המוח פינה משאבים לאסקפיזם?
לגמרי, לחלוטין. אנחנו חיים היום, אני יודעת שזה קצת אבסורדי, ואולי אפילו כן, קצת דוקר לומר את זה בעיתוי הזה, אבל אם אנחנו כן מסתכלים על העולם המערבי ואנחנו חלק ממנו, היום אני, כן, אפשר גם לדבר על זה, בהחלט, אנחנו כבר הרבה יותר מוגנים מפעם, אנחנו חיים בבתים, יש לנו מזגנים לחימום, לקירור, אנחנו הרבה פחות אלימים, מתרחשות הרבה פחות מלחמות, וכן, והמוח יכול לפנות המון המון משאבים ותשומת לב למה שנקרא מותרות. אוקיי? זאת אומרת, אנחנו הרבה מעבר לכבוש טריטוריה, להעמיד צאצאים, ולהזין את עצמנו בחלבונים ומינרלים. אנחנו מפתחים חיים שלמים ואנחנו גם זקוקים להם. אנחנו זקוקים לתכלית כדי לחיות. זה לא מספיק לנו בעצם לייצר ולממש יצרים הישרדותיים מאוד ראשוניים. אבל, וזה אבל גדול לשאלתך, אחרי השבעה באוקטובר, וזה קורה לנו פה בבית, זה קורה מאוד ליד הבית, גם מרחק של שעה, שעתיים, שלוש וארבע מהבית, זה עדיין בבית, אני בהחלט חושבת שמשהו בתודעה של כולנו, במידה כזו או אחרת, תלוי איפה היינו כמובן, למה נחשפנו וכו', משהו השתנה. פתאום האיום ההישרדותי הזה הופך להיות הרבה יותר מוחשי, הרבה יותר נגיש. אני גם אומר, מבלי להיכנס לרזולוציות גבוהות יותר מדי, שהטבח שהתרחש בשבעה באוקטובר ובמרכאות כפולות ומכופלות, היצירתיות הבלתי נסבלת והאכזרית שהתקיימו בו, זה מוסיף על הבעתה, על תחושת חוסר השליטה, חוסר העונים וחוסר הוודאות. עכשיו, השלשה הזאת בתוך המוח יוצרת סוג של תסריט אימה. אנחנו בעגה המקצועית קוראים לזה חטיפת אמיגדלה. אמיגדלה זה איזשהו מבנה שיש לנו במוח, ששייך למערכת הרגש, והוא בגדול אמון על הרבה מאוד דברים, אבל אני רגע אדגיש את תפקידו העיקרי בהקשר הזה. האמיגדלה זה מבנה שנמצא בשני צידי המוח, השמאלי והימני, והוא אמון על היכולת שלנו לפרש גירוי או כל סיטואציה כמסוכן ומאיים ולהתייחס לזה. זה קורה כל הזמן, הוא כל הזמן אמון על זה, בלי שנרגיש בכלל, גם שאנחנו נכנסות לבית הבטוח שלנו, אבל כרגע הוא יכול לעבוד שעות נוספות. וברגע שהוא עובד שעות נוספות, הוא משבש פעילות עצבית בהרבה מאוד חלקים במוח.
וזה בדיוק המקום, אחרי שטיפסנו עם תרחיש האימה עד עד השיא, עד הפסגה. אז עכשיו אנחנו נדבר על, על מה אנחנו יכולים לעשות על מנת להתמודד עם, עם החרדה הזו שמציפה את כולם בעוצמות כאלה ואחרות.
כן. אז אני אגיד לך מה יהודית, החדשות הטובות הן, זה שהמוח הוא רקמה עצבית שכוללת מיליארדי נוירונים מאוד משוכללת, וחלק מהשכלול שלה ומהעוצמה שלה זה שהיא פלסטית. המוח שלנו הוא איבר לומד, הוא איבר פלסטי, הוא כל הזמן מראה לנו שהוא משתנה, וזה הבסיס גם לדבר הזה שקוראים לו טיפול. טיפול רגשי, למעשה, אם הוא מוצלח, הוא ממש יכול לשנות את המוח, את הקשרים בתוך המוח, ולטפל בחרדות, וגם בחרדות שנוצרו כתוצאה מהשבעה באוקטובר, זה בהחלט אפשרי, זה לא קל, זה לא קורה תוך יום, וגם לא תוך יומיים, אבל זה בהחלט משהו שהוא אפשרי. כל אחד יכול לבחור כמובן את הטיפול המתאים לו, המדויק לו, וכל אחד יש את החיבורים שלו כמובן לסוג כזה או אחר של טיפול. אבל אני כן אומר משהו שהוא כללי. כדי לטפל בחרדות, כדי לטפל במצוקה שחרדות יוצרות, יש לפגוש בה. בכלל כדי לטפל במצוקה צריך לפגוש בה, למרות שהאינסטינקט שלנו זה להימלט ממנה, להתכחש לה, להוקיע אותה מתוכנו, אנחנו צריכים ללמוד בהדרגה, באופן מאוד מבוקר והדרגתי, עדיף עם איש מקצוע, לפגוש בהדרגה את האימה שכל כך מטלטלת אותנו, הופכת אותנו למבולבלים, חסרי מיקוד, עם זיכרון פתאום מבולבל ולא נגיש, ועוד ועוד, רשימת המקולת היא ארוכה. אז כדי להתמודד עם חרדה אנחנו צריכים לפגוש בה, זה יכול להיות טיפול פסיכודינמי, זה יכול להיות טיפול מסוג ה-CBT, שזה ממש חשיפה הדרגתית, וזה מה שעשינו דרך אגב, הרבה מאוד מטפלים עשו עם אנשים שנחשפו ממש באופן ישיר לזוועות של השיבה באוקטובר. זה אחד מהעקרונות לטיפול אפשר בטראומה או בפוסט טראומה. חשיפה הדרגתית עם האימה שכל כך מטלטלת אותנו, זה מנרמל אותה, זה הופך אותנו למסוגלים יותר, לבעלי משאבים בכאן ועכשיו, וזה ממש יכול לשנות את המוח, להוריד את אותה שערה עצבית שקיימת באותו מבנה שדיברתי עליו קודם, ולאפשר לנו חזרה הדרגתית כדי להשתמש באמת בכל היכולות והמיומנויות שלנו. עכשיו אני אגיד עוד דבר, אם יורשה לי ככה עוד מילה להשחיל.
כן, אבל אם אפשר לפני העוד מילה, את יכולה לתת משהו פרקטי למי ששומע אותנו ועוד לא התחיל, לא התחיל הטיפול, ומרגישים את המועקה הזו. אז את יכולה לתת משהו פרקטי?
כן. אני יכולה לתת שתי עצות, שוב, זה לא פותר, זה לא קסם, כן? אבל זה בהחלט יכול להקל בחלק ניכר מהמקרים. הדבר הראשון יישמע קצת מוזר, אבל כשהמוח מרגיש שהוא בחרדה, הוא מגיב כאילו יש נמר לפנינו, אוקיי? המגדלה הזו לא למדה להבחין בין נמר לבין הפחד שלנו ממה יהיה, מאי ודאות או מחוסר שליטה. ואחד הדברים שמתרחשים זה שאנחנו הרבה פעמים חשים ביובש בפה. בכלל אנחנו חשים בהרבה מאוד דברים, גם ביובש בפה. אחד הדברים שאפשר לעשות זה ממש למלא את הפה שלנו ברוק. אולי זה נשמע לא אסתטי במיוחד, וטוב שאני לא יכולה להדגים את זה, אבל זה ממש אחד הדברים שיכול לשדר למוח, אם אנחנו עושים את זה באופן מלאכותי, שרמת הסטרס שלנו קצת כן. ירדה. זה דבר אחד, ושוב, זה מאוד מאוד כן. רגעים.
והאחרון?
והדבר הנוסף זה תרגיל שאנחנו קוראים לו אפקט הפרפר. אז תדמיינו שאתם יושבים או שוכבים, כתפיים שמוטות, כמובן גוף רפוי, רגליים רפויות, אתם מכניסים אוויר דרך האף, כאילו אתם שואפים פרח, כן? איזה ריח שכזה, משהו כזה, ומוציאים את האוויר מהפה באופן מאוד הדרגתי, כאילו אתם נושקים על נר של יום הולדת, ותוך כדי זה שמים את הידיים בהצלבה, את כפות הידיים על הזרועות, ומתחילים לתופף כל פעם עם יד אחת על הזרוע בקצב של שניות.
כן.
אחת, שתיים. אחת, שתיים, וכך לפחות 3 דקות. הגירוי הדו-צידי הזה, יש לו ממש השפעות על המוח שלנו. הוא יכול בתרגול עקבי, אוקיי? כן. לא פעם כן, פעם לא. אפילו יומיומי, ממש להוריד פעילות באזורי סטרס, וזה יכול להיות נחמד.
דוקטור קרן בן יצחק, מומחית במדעי המוח ופסיכותרפיסטית, תודה רבה שהיית איתנו.
תודה לכם.
ושיהיה שבוע מבורך, תודה רבה.
כן, לכולנו.
ואנחנו מדי שבוע משתדלים לתת במה ולשים זרקור על... על כל כך הרבה אנשים וכל כך הרבה ארגונים שעסוקים בנתינה, בלראות את האחר, בלעטות כתף. והיום אנחנו מבקשים לדבר עם האלוף במילואים חגי טופולנסקי, יושב ראש והמקים של עמותת עמית לדרך. ערב טוב לך חגי, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב. אני רק רוצה לתקן דבר אחד בדברי הפתיחה, אני לא המקים. אני שותף.
השותף. בסדר גמור, והיושב ראש של עמותת עמית לדרך, שממש בימים אלה נמצאת בשבוע התרמה לעמותה, אז אתה יכול לספר קצת על העמותה?
כן, קודם כל אני אגיד שאני מאוד מעריך את התוכנית שסוף כל סוף באה לדבר על דברים טובים, יש לנו נטייה במדינת ישראל ועם ישראל לראות בדרך כלל את ה... דברים הפחות טובים, ובטח בזמן הזה, חושב שמאוד חשוב לדבר דברים חיוביים, ולראות עשייה חיובית, אז תודה על ההזדמנות.
תודה רבה, ואחת שאמרת את זה, אז אני אגיד, שלמען הגילוי הנאות, אני ממש משוחדת, כי אני חברה שותפה בעמית לדרך, וזה באמת עמותה מרהיבה, אז אחרי שאמרנו את זה, בבקשה, תספר על העמותה ועל הפעלים היוצאי דופן.
עמותת עמית לדרך באמת באה לעשות טוב עם אלו שנותנים למדינת ישראל את מיטב שנותיהם. עמותת עמית לדרך הוקמה על ידי קצינה יוצאת חוות השומר, שזיהתה פער בעת השחרור של חיילים מרקע של סיכון, מרקע שקצת יותר קשה להם, שמחליטים בכל זאת להתגייס, רק להזכיר לכולם שהיום כחצי מהתושבים מתגייסים, אז הם כן אלה שבחרו להתגייס על אף הקשיים, וזיהתה שיש פער שכשהם מטפלים בהם יפה בצבא, אבל כשהם משתחררים, קשה להם מאוד להשתלב באזרחות, כי אין להם שום אחד שמלווה אותם, ולא תמיד המשפחה היא יכולה לסייע. ובעצם המטרה ששמה לה עמותת, שהוקמה עמותת עמית לדרך, היא לעזור לאותם אנשים, בדיוק ברגע הזה של היציאה מהצבא, ולהשתלב בהצלחה באזרחות, על זה שאנחנו מקנים להם מיומנויות חיים, אנחנו מצמידים להם מנטור אישי, אנחנו נותנים להם הדרכות וידע, ובאמת אני חושב שזה פרויקט שבזכות אנשים טובים, הרבה מנטורים שעושים הרבה דברים טובים, מביאה הישגים לאנשים שמגיע להם.
יש הרי הרבה מאוד סיפורי הצלחה, הגם שהעמותה יחסית צעירה. אתה יכול לשתף על סיפור אחד?
בוודאי, יש אין סוף סיפורים, מאות סיפורים באמת אישיים, מדרום הארץ ועד צפונה, אנחנו משתדלים לעבוד במקומות באמת, גם בפריפריה וגם בערים, במקומות שבאמת צריך אותנו. אני אתן בקצרה שני סיפורים, ממש בקצרה, בלי להזכיר שמות, אבל בחור שלא מצא את עצמו והיה על סף גירושין, התחתן צעיר, הגיע לעמית לדרך, מצא את המנטור הנכון, מצא את ההכשרה הנכונה, ובסופו של דבר בנה את עצמו, עובד היום, מרוויח היטב, הצליח לשמור על המשפחה שלו, בעל מקצוע, הוא גאה והוא בא לספר את הסיפור האישי שלו ולשכנע אנשים יום יום. בחורה צעירה מנתיבות, שבאמת משפחה שמתקשה לתמוך בה, עברה עם בעיות הפרעות קשב ובעיות אחרות, לא מצאה את עצמה, הגיעה להעמית לדרך, התחילה להאמין בעצמה, מצאה לעצמה עבודה, הלכה ללמוד השכלה והצליחה, ופתאום קיבלה ביטחון עצמי ביכולת שלה, היא ממשיכה ומתפתחת, והיא גם היא בעצמה לספר את הסיפור שלה, כדי שעוד ועוד יוכלו ליהנות מעמית לדרך.
ומי ששומע אותנו ורוצה להיות חלק מהמאמץ הזה של ההתרמה, אז מה הוא צריך לעשות?
קודם כל כנראה שהוא איש טוב.
שוב, כן.
לא, באמת, שחשוב לו מהאנשים שהחליטו מאלה שהחליטו שהם רוצים לתרום, והחליטו שהם רוצים גם להרים את עצמם, אז הוא איש טוב. עמית לדרך עכשיו בדיוק בשבוע באמת של גיוס תרומות, ולי תמיד קשה לבקש כספים, אבל בלי התרומות אנחנו נתקשה, ויש לנו רשימת המתנה מאוד גדולה של כאלה שנזקקים, במיוחד בשעות האלה של מילואימניקים צעירים שחוזרים מהקרב או מהמילואים, גם לאו דווקא מהקרב, יש לנו גם גברים וגם נשים. כל מי שרוצה לתרום, יש עכשיו התרמה דרך ג'ייגיב, דרך האתר, פשוט לרשום עמית בדרך, ולהגיע לאתר ולתרום. לכל מי שלא יודע, אני אשמח לעזור לו.
באמת יש פה בפעילות הזו של העמותה מפגש של הרבה מאוד שמורות טבע בחברה הישראלית. יש פה קבוצה ענקית של אנשים שתורמים מזמנם וממרצם על מנת לעזור לאחר. יש פה קבוצה אדירה של פוטנציאל בקרב החניכים עצמם, אותם מנטיז. ויש פה באמת רעיון של להכיר טוב ותודה למי שמשרתים ועושים שירות את הכי טוב שהם יודעים בפרק הזמן שלהם. אז הלוואי שנצליח לעמוד בכל יעדי הגיוס ולהעצים את הפעילות של העמותה. תודה רבה, אלוף במילואים חגי טופולנסקי, יושב ראש עמותת עמית לדרך, ושיהיה בהצלחה.
תודה רבה, ערב טוב,
ותמשיכו
לעשות דברים טובים.
תודה.
ועכשיו, דבורה שרר, פיית הבריאות.
ערב טוב לך, דבורה שרר, יועצת תקשורת בתחום הבריאות, ושותפה קבועה בשעה הזו שלנו, ומביאה חדשות מעניינות מעולם הבריאות. וראיתי, ערב טוב, שבוע מבורך, וראיתי שהיום את בוחרת לדבר על סיוע לגיל השלישי.
נכון, את קראת לזה פעם באחת התוכניות, הגיל המבורך, הגיל נכון. קראת לזה באיזשהו שם מאוד מאוד נכון. יפה שאני אימצתי אותו, ובאמת היום 99 זה ה-66 החדש, ככה לגמרי. קוראים לזה, שזאת המציאות החדשה, ונחשפתי לעמותה לקידום הסיעוד הגריאטרי בישראל, בהובלתה של דיאנה דבורקין, שהיא יושבת ראש העמותה, mm-hmm. ואני חייבת לציין שכל ה-4,500 מתנדבים אצלהם, זה בהתנדבות מלאה, ללא עלות, ללא תשלום, ללא כלום, פשוט מכל הלב, ואני שואלת, ואני מדברת איתה, ואני אומרת לה, מה המוצר שלכם? אז היא אומרת לי, ידע. וזה היה מרתק להקשיב, ולהבין את הניואנסים שהיא אומרת, והטענה שלהם, והיא נכונה, ואנחנו רואים אותה, זה לא טענה, אנחנו חווים את זה שהגידול באוכלוסייה מזדקנת בעולם, וגם mm-hmm. בארץ ובעולם, היא מציבה אתגרים מקצועיים חברתיים, כלכליים, ומשנים את המציאות ללא הכר.
אז הם לוקחים על עצמם להרחיב את הידע של האוכלוסייה, נכון. של האנשים המבוגרים.
כן, כן, גם של האנשים המבוגרים וגם של צוות הסיעודי. הם mm-hmm. באים להם אחיות וצוות סיעודי. והם נותנים להם הדרכות, ממש כאילו, על כל מיני דברים חדשים שקורים, הרי אנחנו לא יכולים כל הזמן כן. לדעת ולדעת.
איך קוראים לעמותה?
העמותה נקראת העמותה לקידום הסיעוד הגריאטרי בישראל.
יפה, יפה. עכשיו,
כאילו, מה הם נותנים את ה... הם חורטים על דגלם את כל הנושא של לקדם הזדקנות מיטבית. באמצעות השקעה במקצועיות, במצוינות של הצוות הסיעודי המטפל באוכלוסייה. כן. ויותר מזה, אם גם מדברים עם הקשישים עצמם, את יודעת, לקרוא לכל 65 קשישים זה קצת הזוי, אבל זה מניעת נפילות, מודעות לאלצהיימר, ואת יודעת, את רואה את הצוות הסיעודי, הם עושים המון השתלמויות, זה לא שהם קוראים להם אחד-אחד ומסבירים להם, ואני חוזרת ואומרת, זה עבודת קודש, שכולה יפה. בהתנדבות מלאה, ואת יודעת, הם בונים מאגר מידע, נתונים, בכל מה שקשור באוכלוסייה המבוגרת. יפה. בחולים כרוניים, מקיימים כנסים, השתלמויות, הכשרות מקצועיות, קבוצת עניין לעוסקים בגריאטריה, מטופלים, מטפלים ובני משפחה. זה פשוט מרתק להיכנס לאתר שלהם ולקרוא או לבקש עזרה או להגיע להשתלמויות שלהם. זה פשוט מאשיר את הידע בצורה מאוד משמעותית. אני הסתכלתי וחקרתי שותפות מרתקת. ואת באמת רואה ש-99 זה 66 החדש.
לגמרי. דבור אשר, יועצת תקשורת בתחום הבריאות, תודה רבה על המידע שהבאת, ושיהיה לנו שבוע מבורך.
מבורך, תודה רבה רבה רבה.
ואנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, אבל ממש לא לפני שנדבר עם הרב איתמר חייקין, מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה, ואנחנו נבקש לדבר איתו על פרשת בחוקותיי. ערב טוב לך, הרב איתמר חייקין.
ערב טוב, יהודית.
מה שלומך? חג מבורך היום, ל"ג בעומר.
חג מבורך, אני בדרך לאיזשהו טיול, אז רק טוב זה.
אמן. אז אנחנו רוצים לדבר על פרשת בחוקותיי. הבמה היא שלך.
ואם בחוקותיי תלכו, זה בדיוק מה שאני עכשיו עושה, אני הולך, זה נכון עושה. הפסוק אומר, ואם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו, ועשיתם אותם. יש פה שלושה תעלים. תלכו, תשמרו, ועשיתם. לכאורה, אני מבין את מה זה תשמורו. תשמורו זה בדרך כלל דברים שצריך להישמר מי. זאת אומרת, מצוות לא תעשה. ועשיתם אותם, זה מצוות עשה. אז מה זה בעצם, ואם בחוקותיי תלכו? מה זה בא להוסיף? וכאן אני רוצה להיזכר באותו אירוע קשה שהיה לנו בל"ג בעומר לצערנו, או לפני כמה שנים,
כן.
האסון בקבר מירון. ולדעתי, אם נגרד פנימה ונשאל מה הסיפור קשור לשאלה של שמירת חוק. יודעת, זה דבר מאוד מאוד לא בלי יחס לציבור. אף אחד לא יגידו איזו כתבה מתפרצת על זה שאדם שמר חוק. יש, נעשה כתבה על זה שאדם מציל חיים, נכון? הוריד חתון מעט. יעשה דברים ככה מעבר. אבל אם אדם ששמר חוק, אף אחד לא עושה על זה כתבות בעיתונים.
נכון.
מה שהכי שומר חיים...
כנראה שאנחנו לא רחוקים משם, הרב איתמר חייקין, שמצטרך להדגיש את שומרי החוק.
ולדעתי, מה שהכי שומר חיים זה החוק. הרי אם שומרים את החוק, שומרים על התקנים, שומרים על האישורים, לא עושים קומבינות, לא עושים עיקולי פינות, את יודעת מה קורה? אירועים עוברים, והכל בסדר. אנשים באים, נהנים, וזה גם לא משנה, זה איזשהו אירוע. האם זה האירוע מוזיקה, היה אירוע דתי, היה אירוע ספורטיבי. אני חושב שיש לנו בעיה קשה עם הקטע הזה של בחוקותיי תלכו. להיות אנשים שומרי חוק. יש משהו, נקרא לזה, מאוד יבש בזה. לשנות היבשה של החוק. אבל לדעתי, הדבר הזה גורם לנו להמון אסונות בבניינים, מאנשים שנופלים בבניינים, תאונות עבודה, תאונות דרכים, וכן הלאה וכן הלאה.
לגמרי.
בעיניי זה המסר הקטן לכאורה.
אז אתה אומר, בואו נחזור לבייסיק, בחוקותיי תלכו.
נכון, זה לא כיף, זה לא דרמה, אף אחד לא יגיד לך כל הכבוד, אף אחד לא יכתוב לך כתבות, וגם האישי שלך לא אומר לך וואו. יש בזה משהו, כמעט הייתי אומר מה אפילו. אבל זה מה שהכי שומר חיים. אני חושב שצריך על זה לדבר. פשוט ללכת על פי החוק.
והרב איתמר חייקין, איך אתה תמיד מחבר את הכאן ועכשיו לפרשות שנכתבו על תקופות כל כך עתיקות, אבל זה היופי. אז תודה רבה על הדברים הללו ושיהיה חג מבורך. ואנחנו הגענו לסיומה של התוכנית. תודה לאסף נבו שערך והפיק אותנו, ולרן לודין ואיציק אהרון האחראים על השידור, ותודה לדוד זבולוני, עורך הדיגיטל שלנו. תודה לכם שאתם איתנו, ושיהיה לנו שבוע מבורך. כאן יהודית גריסרו, ערב טוב, נשתמע בשבוע הבא.
אדמה מול אדמה, חממה מול חממה, איך צמח פה בשממה שפע מבורך. הירדן כמו ראי, קחי משקפת ותראי את השפע והפרי פה במזרח. את עיניך שם מזרחה ומולך שוקטת נחה, ארץ הביקה על שתי גדותיה. את עיניך שם מזרחה ותראה איך היא צומחת ועולה מתוך אלפי אלפי שנותיה. שתי גדות לירדן, זו פורחת זו גם כן, ושכן אל מול שכן יבולו נושא, ואדם אל מול אדם, ואולי גם פה גם שם על האפר ואדם ירק יחסר. את עיניך שם מזרחה ומולך שוקטת נחה, ארץ הביקה על שתי גדותיה. את עיניך שם מזרחה ותראה איך היא צומחה ועולה מתוך אלפי אלפי שנותיה. את עיניך שם מזרחה ומולך שוקטת נחה, ארץ הביקה על שתי גדותיה. את עיניך שם מזרחה ותראה איך היא צומחה ועולה מתוך אלפי אלפי שנותיה. שוקטת נחה ארץ הביקה על שתי גדותיה. את עיניך שם מזרחה ותראה איך היא צומחת ועולה מתוך אלפי אלפי שנותיה.